There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. It is bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah, he's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר, תמיד.
כן, תמיד. גם כשזה לא אחד מ-178 פלוס מינוס הפרקים הקודמים שהקלטנו בפודקאסט הזה.
כן.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומנסים לדסקס אותם, כל אחד בנפרד ושני אביעד. מנסים.
כן.
כן. פרקים קודמים, אלו מהם ששרדו את הפרג' הגדול של
אייקסט,
כן.
יופי אייקסט.
כן. נושכים את היד שלא מאכילה אותנו, אבל מחזיקה אותנו באוויר.
אנחנו נושכים את היד שאנחנו לא לגמרי יודעים אם היא מחוברת כרגע.
כן. פרקים קודמים, אפשר למצוא חלקית באייקסט וחלקית בארכייב.org. קישורים ניתן למצוא דרך הבלוגים שאני ואביעד כותבים בהם, יש דבר כזה, בלוגים, אביעד כותב לדוגמה ב...
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק שאתם מוזמנים לעשות לו לייק. או לא לעשות לו לייק, אני לא מכריח אתכם, אבל אם אתם לא עושים לו לייק, אתם אנשים רעים.
כן, ולי יש עמוד גם פייסבוק שמחובר לבלוג אלילון שאני כותב בו, alilon.net, שגם לא אתם מוזמנים לעשות לייק ושאר ו...
ואתה יודע מה עוד יש בפייסבוק?
מה?
יש עמוד לשורה שנייה באמצע.
נכון, כן.
ששם אנחנו מעלים כל יום חמישי, בינתיים מצליחים כל יום חמישי.
במשך כמה שנים?
יותר משלוש שנים כבר.
שלוש וחצי עוד מעט?
משהו כזה.
ג'יזוס קריסט.
כל יום חמישי בצהריים, פלוס מינוס, עולה פרק חדש.
ואיתו עולים, אז הראות הקבועות שלנו, ספוילרים.
כן, יהיו ספוילרים.
כן, אז תסתכלו על השמות של הסרטים המדוברים.
זה לא סיכום שנה פה, אנחנו כבר לא עדינים.
תסתכלו על השמות של הסרטים המדוברים בתיאור הפרק, ב-iCast או בפייסבוק או ב-whatever, איפה שאתם לא מאזינים לזה. ותגידו לעצמכם, האם ראיתי את זה? ואם לא ראיתי את זה, האם אני רוצה לראות את זה? ואם התשובה היא כן, אז תחכו. תראו את זה ואז תזמינו פרק.
כן.
זהו.
אתם יכולים תמיד לחזור כמה חודשים אחורה אם זה לא נעלם איפשהו במחשבים של אייקסט.
כל העברות בוצעו, אפשר לעבור לסרט הראשון לשבוע?
לך זה.
אנחנו הולכים לדבר על... Do you ever feel like your life has turned into something you never intended? I'm worried about you. Are you sleeping? You scared me the last time we talked. You know me. I never sleep. My ex-husband used to call me a nocturnal animal. I didn't know you had an ex-husband. I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me. Did you love him? I did something horrible to him.
What are we gonna do? It's a question of how serious you are about seeing justice done.
Don't do this. You'll regret it.
Nocturnal animals.
הטריילר המתאה כל כך.
הידוע בעברית בתור...
יצורים ליליים.
יצורים ליליים.
לא, לא חיית לילה.
לא.
סרט אחרי עם ג'ק ג'יננהול.
לא, לא, זה לא המשך לנייטקולר, שהוא לא. בעצמו, כאמור, המשך ל-X-Men 2, X-Men United.
לא בדיוק.
כאילו, נייטקולר שינה את השחקן, את המראה, את המאבק הפסיכולוגי העיקרי שלו, אבל...
את הטיימליין.
כן, אבל... אי, זה, זה האמת...
פלאש התערב
שם. המעבר כן. בין... המעבר בין X2 לג'ק ג'ילנול בנייטקולר הוא יותר הגיוני מרוב השינוי טיימליין שנעשו ברוב סרטי X-Men.
זה נכון.
זה נכון.
כולל זה שכל הפואנטה שלו הייתה שינוי טיימליין.
זה סרט של אחד, טום פורד, שהוא כן. במאי ומעצב אופנה למיטה הבנתי.
הוא יותר, רוב החיים שלו הוא היה יותר בעניין של האופנה, זה הסרט השני שלו כבמאי, הקודם מה? היה סינגלמן.
שלא ראיתי.
לא, והוא נקרא בעברית סינגלמן.
במי הוא נלחם כאילו? זה חלק מהיקום של מארוול או של DC?
סינגלמן ידוע
מונוגמי מן, we meet again.
הדבר היחיד, מונוגמי וומן.
מונוגמי פרסן. מונוגמי פרסן.
אני חושב שהוא הומו בסרט, אז דווקא לא.
אוקיי.
סינגלמן ידוע, הדבר היחיד שרוב האנשים ששמעו עליו יודעים עליו, זה שזה הסרט הראשון שקולין פירף היה מועמד עליו לאוסקר.
אוקיי.
שנה לפני שהוא זכה גם.
טום פורד גם כתב את התסריט לסרט הזה על פי הספר טוני וסוזן.
את אוסטין רייט.
כן.
שזה לא נשמע כמו שם מומצא בכלל.
זה לא, כי אוסטין רייט כן. טוני וסוזן לא נשמע כמו שם של הספר שמתאר את מה שקורה בנוקטורנל אנימלס.
לא. בנוקטורנל אנימלס הוא נקרא נוקטורנל אנימלס.
כן. אוקיי, אבל רגע, ובסרט משחקים אימי אדמס, שלא נראית כל כך כמו אימי אדמס, אני חייב להגיד.
אני לא לגמרי מסכים, אבל נגיע לזה.
אני לא יודע, ראיתי את הסרט ואמרתי, רגע, זו ג'סיקה צ'סטיין?
לא, היא תמיד דומה לה, זה לא קשור.
כן, אבל זה היה ממש, כאילו.
את מיס סלון לא ראית, נכון?
לא.
אתה רואה את זה ואתה חושב על אימי אדמס.
היא זה ג'סיקה צ'סטיין? כן. אוקיי, בסדר. אימי אדמס לתפקיד ג'סיקה צ'סטיין. ג'ייק ג'ילנול, מייקל שנון, אירון טיילר ג'ונסון, איזלה פישר, איזלה פישר הייתה פה? איילה, לדעתי. איילה, אני אשכרה לא... מי הייתה בסרט?
אשתו של טוני.
אוקיי.
גברת טוני.
אוקיי, בסדר. ארני המר, לורה ליני ואנדריה רייזנברו. ומייקל שין.
כן, שהוא מופיע לרגע. לא, זה, אתה הרגע תיארת את כל התפקיד שלו. מייקל שין, זהו. זה התפקיד שלו.
היי מייקל שין.
הוא שם והוא הולך.
היי מייקל שין. כאילו, תגיד מה שתגיד, אירון, לא, מייקל שנון עושה הופעת מייקל שין די טובה דווקא.
כאילו, מייקל שנון עושה הופעת מייקל שנון.
ולרגעים, יש לו את האובר אקטינג הפתאומי הזה שמאוד מופיע בקריירה של מייקל שין.
את שני השחקנים האלה אני גיליתי לפני עשור בערך על קיומם.
אתה גילית אותם לפני שהם הופיעו, אף אחד לא ידע שהם היו קיימים, לפני שאביעד גילה אותם.
לא, אבל באמת, העניין הוא שמייקל שין ומייקל שנון, יש להם שמות מאוד דומים.
כן.
ואני זכרתי שמייקל שנון אמור להיות בסרט הזה, ואז אני רואה את מייקל שין, אני אומר, אז זה לא, זה בכלל מייקל שין, פשוט עוד פעם התבלבלתי ביניהם. ואז מייקל שנון כן מופיע בסרט.
כזה, אוי, הבלבול.
זה סוף סוף קרה, יש לנו את מייקל שנון ומייקל שין באותו סרט.
העלילה, אימי אדמס היא סוזן מרו, היא בחורה מאוד עשירה, שמבלה את זמנה החופשי בניהול של גלריה.
אבל האם היא מאושרת?
באלף?
באלף.
לא.
לא. לא. עדיין כן.
החיים הבועמנים בורגנים הם מאוד מאחזים אביעד, כמו שדע כל מי שראה כל סרט שאי פעם עסק בחיים הבועמנים בורגנים.
כן.
יהיה מאוד ייחודי בשלב הזה לעשות סרט אחד על החיים בורגנות שבהם אנשים הם נורמליים לגמרי כזה. כן, יש לנו כסף ויציבות כלכלית והילדים שלנו בריאים ואנחנו לא מתלוננים, כאילו, כן, כאילו, החיים לא מושלמים, אבל... תכלס, עדיף להיות עשיר יפה וצעיר מאשר זקן עני ו...
אני חושב שמייק לי עשה סרט כזה פעם.
כן, יש לך נקודה. אני נותן לך את הנקודה. בכל אופן, היא נשואה כרגע לארני המר בתפקיד מישהו.
כן.
הטן מרו, עוד פעם, לא שם מומצא בכלל.
לא, זה כן שם מומצא.
יום אחד היא מקבלת בהפתעה חבילה, החבילה הגיעה מה שנקרא, ספר שכתב בעלה הראשון, אדוארד שפילד, מישהו שנורא רצה להיות כותב כשהם היו נשואים ולא כל כך הצליח.
אז לקח לו 20 שנה, כן. אז עד שהוא כתב ספר.
כן, ובעודה קוראת את הספר, אנחנו זוכים לראות את השתלשלות האירועים בתוך היצירה, שנקראת Nocturnal Animals.
אבל,
כן.
הספר מוקדש לסוזן.
כן, והוא מטאפורה.
למשהו.
לסימבוליזם, הוא מטאפורה לסימבוליזם, לסאב-קונשס של איך היחסים האלה מתפרקו. הספר עוסק באחד, טוני הייסטינגס, שאותו משחק ג'ייק ג'ילנהול, שנוסע עם אשתו,
איילה פישר, והבת אינדיה.
והבת אינדיה,
אגב, הערה מאוד מוזרה לגבי הליהוק.
כן.
בספר המקורי בטוני וסוזן, הדמות של הבת לא נקראת אינדיה, יש לה שם אחר, אבל בסרט החליטו לקרוא לה אינדיה, שזה השם של השחקנית שמגלמת את הבת של סוזן, והטון.
אה, נכון, אינדיה מואנז. מואנז? מנואז?
מנואז, לדעתי.
מנואז, כן.
שזה החלטה קצת מוזרה, אני חייב לומר.
כאילו, זה בהתאם...
כמה רבדים יש פה? מה קורה פה?
לא הרבה, האמת.
הוא קורא, הוא שינה שם של דמות בתוך ספר, על שם השחקנית שמגלמת דמות שהיא לא בתוך הספר, אלא מחוץ לספר, אבל היא כן בסרט.
העניין הוא שהרגע הזה הוציא אותי מהסרט פשוט, כי חשבתי מיד על הסרט סטוקר, שזה עוד מותחן פסיכולוגי מאוד איטי ומעורר של הדמות.
איזה רגע?
העובדה שקראו לבת אינדיה, כי גם לבת שם קראו אינדיה, ואני כזה, זה שם מאוד ייחודי לקרוא לשני סרטים שבעלי אווירה כל כך דומה, אבל בכל אופן, בזמן שהם נוסעים מאיפשהו לאיפשהו אחר,
מערב טקסס,
כן, הם נמצאים בדרום ארצות הברית, הם מורדים מהדרך באלימות על ידי כנופיה של נערים פרועים, ילדים טובים, בזמנם החופשי, אבל בזמנם העסקי, ככל הנראה, חלאות אדם.
לא נראה שיש שם רמז כלשהו שהם אנשים טובים.
כאילו, אם תשאל את ההורים שלהם, אביעד, הם ילד טוב, ירושלים, מערב טקסס.
אתה ראית את ההורים שלהם פעם? יש סיכוי שהם רצחו אותם. ואכלו את הגופות.
כן, מנהיג הכנופיה הוא אחד ריי, אהרון טיילר ג'ונסון, שהוא פחות או יותר מאיים פסיכולוגית ועושה הכל חוץ מלהפעיל אלימות פיזית בלתי חוקית ממשית. כדי להכריח...
אני שאתה אומר את זה.
כאילו,
כן.
כן. כדי להכריח את הבת ואת הילדה להצטרף, להצטרף לנסיעה באוטו אחד, בעוד... זה היה הוא שלוקח? לא, לא, זה היה שותף שלו שלוקח.
כן.
בעוד אחד השותפים שלו לוקחים את טוני לנסיעה. זה הופך אותו, כן.
למעשה הוא ההפך הגמור מקיקס, כי קיקס רק מפעיל כוח פיזי. הוא לא מאיים בשום צורה אחרת.
כן, כאילו, אירון טיילר ג'ונסון, לא כן. ג'ק ג'ילנהול.
כן.
וגם ג'ק ג'ילנהול לא עושה ממש הרבה קיקינג אס בסרט הזה. בכל אופן, הם זונחים את טוני באמצע שום מקום, וכשהוא מצליח לברוח אחרי שהלילה עובר ולהשיג את המשטרה, הוא מגלה שאשתו וביתו נאנסו ונרצחו.
כן.
ואז הוא מצטרף...
הסוף, לא.
לא, ואז הוא מצטרף לשריף מחפש נקם.
הוא לא שריף, הוא בלש.
הוא בלש, אבל יש לו כובע קאובויים והוא עובד בטקסס. הוא שריף, כאילו.
טקסס ריינג'ר.
כן.
עברנו על זה בפרק קודם.
כן. וואו, נכון. כן, לוטנט בובי אנדס, לא אנדרס, אנדס.
למה זה משנה?
אני לא יודע, זה מרגיש כמו
שאחד שמות... מצאת את הדבר הכי לא חשוב להיתקע עליו.
כן, מייקל שנון, וביחד הם הולכים לשתף פעולה ולנסות לעצור את חברי הכנופיה.
אוקיי, הנה משהו לגבי הסרט הזה.
כן.
הוא שני סרטים, זאת
אומרת... וואו.
הוא שני סרטים, לא מבחינת זה ש... לא כי זה סיפור בתוך סיפור, הוא מבוים כשני סרטים שונים. החלק שהוא, כל סיפור המסגרת של סוזן, ושהיא מתמודדת עם החיים הדי טובים שלה, האמת, אבל היא לא אוהבת אותם.
בעלה בוגד בה,
כן, בעלה בוגד בה.
בבגידה הכי לא סאדל אבר בהיסטוריה.
כן, כן. שנייה, אני נכנס למעלית עם המאהבת שלי. בעלה בוגד בה, היא... חושבת עוד פעם על אדוארד שהיא לא פגשה אותו כבר איזה 20 שנה או משהו כזה. היא מתוסכלת מדברים לא ברורים כל כך. כל הקטע הזה אין שם כמעט כלום. אני די בטוח שזה בכוונה, אבל
יש שם צילומים אמיתיים ומעוררים.
זה עולם שהוא מאוד מנותק מרגש, אבל הבימוי שם הוא מאוד מאוד אומנותי, מאוד איטי, רגוע.
זה מאוד מובחן בסצנת פתיחה של הסרט.
אתה רואה שזה במאי שהיה הרבה, שהתעסק הרבה עם קטלוגים של אופנה, לא, כי באמת, המון השקעה במראה המדויק, איפה מעמידים את הדמויות, באור וצל, דברים כאלה.
חמש הדקות הראשונות של הסרט, זה נשים שרחוקות מאוד מסדרת היופי של הוליווד, בעירום מלא, קופצות למעלה ולמטה, בהילוך איתי.
זו אמנות.
כן, והמטרה של זה, אני מניח, היא לזעזע את הצופים.
אני חושב שזה אמור לומר משהו על הציפיות שלנו מיופי.
אני הנחתי שהמטרה של זה היא לזעזע חלק מהציפיות.
קפיטליזם, אני לא יודע, משהו.
לקום ולהגיד, זה לא קולנוע ולצאת, אבל זה לא עבד, כי אפילו בהקרנה שאני הייתי בא בקולנוע לב, שמוקפת מימין, משמאל, מאחורה ומקדימה, מלפני ומאחורה.
וסקנים נרגנים בלבד, כן.
כולם היו כזה, אוקיי.
אני הייתי בהקרנה...
כולם כזה, כן, זו סצנה מאוד מוקפדת, צילומים מאוד יפים.
הייתי בהקרנה ב-S Planet, בשישי בערב, האולם היה מלא.
כן.
הבן אדם שישב לידי לא יודע איך קוראים לסרט או על מה הוא, ואף אחד לא קם באמצע. למרות שזה סרט שממש ממש מבקש שיקומו באמצע.
כאילו בשלב מסוים, איפה שאמורה להיות הפסקה בגלובוס, הסרט עוצר, רואים את טום פורד בא ואומר כזה, חבר'ה, אם לא היו כתבות על יציאות כועסות בזה מהסרט, די כאילו...
מה אנחנו עושים פה בעצם?
מה אנחנו עושים פה? אני מנסה לזעזע אתכם, תזדעזעו, גדמת.
אז זו המסגרת. המסגרת מנסה להיות מצד אחד מאוד יפה לעין, מצד שני מאוד מנותקת מבחינה רגשית, אבל יש גם את הסיפור שהוא בתוך הספר, שהוא... משהו אחר לחלוטין, הוא מותחן מאוד מצד אחד אינטנסיבי, מצד שני מאוד כזה מלוכלך בצורה שהוא עשוי, בלי לנסות
במבחן.
בלי צילומי נוף יפים, בלי ניסיון לגרום לדמויות להיראות טוב יותר, ועם המון המון רגש. הדמויות מאוד מאוד פגיעות, מגיבות מאוד מהר לדברים שם, ו... אני לא יודע אם אמרנו את זה קודם, ג'ק ג'ינהול מגלם גם את אדוארד וגם את טוני.
כן.
כך שמה שהסרט בעצם אומר לנו זה שטוני הוא פשוט איך שאדוארד רוצה לראות את עצמו בסיפור. שזה די מוזר כי זה סיפור נוראי מה שהוא כותב כאילו, שם.
לא, זה לא רק שזה סיפור נוראי.
זאת אומרת, לא נוראי כביקורת הסיפור, נוראי מבחינת ההתרחשויות.
אני לא חושב שזה העניין של איך שהוא רוצה לראות עצמו, כי זה מאוד מתבקש, אחד הדברים המעניינים בסרט הזה, זה שהסיפור בתוך סיפור, הנוקטרנל אנימולס, יהיה סיפור שבו הדמות של הגבר, הבעל שרכושו, האישה והבת, הושחתו ונלקחו ממנו, כי ככה זה עובד בנרטיבים האלה. אתה יודע, שהתחיל בתור אכבר עירוני שנותן שהתנהגו אליו בבריונות ולא מסוגל לעמוד על עצמו, ובגלל, אתה יודע, בגלל שהוא כזה חנון עירוני, לוקחים לו את האישה והילדה.
ונשארו לו 3 ימים עד הפרישה.
מאוד מתבקש אם זה היה סיפור סטנדרטי מהסוג הזה שבמערכה השנייה של אותו סיפור, אתה יודע, נקפוץ איזה שנה שנתיים קדימה ונגלה שהוא יתאמן כל הזמן, כן,
יש לו ציור של גולגולת על החולצה,
כן, כן, כן. או שהוא ליאם ניסן פתאום,
כן.
אבל זה לא קורה, כאילו טוני נשאר די חנבץ לאורך כל העסק הזה, יש לו רצון לנקמה, אבל הוא לא הופך בשום שלב לגיבור פעולה. את כל הפעולות הפיזיות, ובעצם גם את כל הפעולות המאיימות של לחקור את חברי הכנופיה ולמצוא אותם, זה לוטנט בובי אנס, זה מייקל שנון. שזה הרמה, כי זה די מנטרל בעיניי את הטיעון של הסיפור זה אדוארד הופך את טוני למי שהוא רוצה להיות, כי אף אחד, זה לא הגשמת משאלות של אף אחד.
אני לא מתכוון שהוא רוצה להיות הדמות, אני מתכוון שהוא רוצה לחיות בעולם יותר מעניין. זו התחושה שיש... יש משפט שמופיע, אני לא יודע אם בטריילר שאנחנו שמנו, אבל לפחות בטריילר שהופץ בקולנוע, יש משפט שבו סוזן אומרת שהיא חושבת שהספר נשלח אליה כסוג של עזרה. זה לא מופיע בסרט. יש שם רמיזה לקו הלילה שלא מופיע בסרט, לפיו הספר הוא ממש ניסיון של אדוארד לענות את סוזן, או לגרום לה להרגיש אשמה על מה שהיה ביניהם. בסופו של דבר, בערכה הסופית של הסרט, הרעיון הזה הרבה יותר מרומז.
כאילו, זה לא ממש מרומז, הם אומרים...
הם מדברים במיילים.
לא, כן, אבל הם אומרים שבשלב מסוים אנחנו מגלים שהסיבה שהוא עזב אותה זה כי א', כי היא בגדה בו.
קורה.
וב', כי היא הייתה בהיריון והחליטה לבצע הפלה בלי להגיד לו.
והוא גילה את זה...
בזמן שהוא גילה שהיא בגדה בו, זה דאבל ומי.
הוא גילה את זה כשהיא עם המאהב שלה, שאחר כך הפך לבעלה השני.
כן. הוי האירוניה וכו וכו.
כשנאמר פה חשדתי. אבל זה לא רק זה, הוא גם לא יכל לכתוב כשהוא איתה. הוא רצה, הוא מאוד ניסה, הוא לא הצליח למצוא את הדבר שבאמת יגרום לו לכתוב, ואחרי הפרידה שלהם...
שנאת נשים.
זה, הוא מצא את זה שם.
כן.
אני לא קראתי את הספר שזה מוסס עליו, הבנתי שיש הרבה שינויים שנעשו, ואחד מהם זה שהדמות של טוני לא מונעת מנקמה כמו שהיא מונעת מתחושת אשמה. שהוא מרגיש שהוא אשם בזה שהוא לא הצליח להציל את אשתו ואת הבת שלו. בסרט זה פחות מודגש, יותר שמים דגש לזה שהוא רוצה לנקום בהם, ולכן לדעתי כל הרעיון של להפוך את זה למין משהו שמדבר על מה שהיה עם סוזן, הוא בעיניי, בכל זאת, היא באמת הרגה את התינוק שלהם למעשה,
כאילו,
את העובר, אבל מבחינתו...
יש דעות פוליטיות לפה ולפה, לא, אני רק אציין שהוא טועה לחלוטין.
אני לא מביע דעה, אני רק אומר שכאילו, מנקודת המבט שלו, היא הרגה את הזוגיות שלהם ואת התינוק.
כן.
אז אני כן יכול להבין איך, לפחות מבחינת הספר, הוא רוצה שהיא תרגיש אשמה על זה, בכך שהוא מראה לסיפור על מישהו שאיבד את הדברים האלה, ואיך זה משפיע עליו. אבל הסרט לא לוקח את הקו הזה, הוא הולך יותר על סיפור נקמה יותר כזה בסיסי, כמו שאנחנו רגילים את ליאם ניסן וכאלה.
כן ולא, עוד פעם, כי הגיבור...
אבל הוא כן נעזר במישהו.
כן, הגיבור הוא לא גיבור אקשן. כאילו... אוקיי.
לא, הוא מישהו שחי בתוך הלילה של סרט אקשן, אבל לא מתאים לב.
אוקיי. אני די נהניתי בצפייה משני הסרטים, משני הסיפורים / סרטים שיש לנו פה, אם לא משהו סיבה אחרת, כי כן, שני מבוימים באופן ייחודי ומאוד הולם להם, ואת יודע, להגיד, אתה מתחיל סצנה של 5 דקות של נשים מרומות מקפצות למעלה למטה, במטרה לזה, זה התקל, זה דבר אחד, לבצע את זה באופן שיצליח להיות... לא, עזוב לא מזעזע, לא משעמם, כאילו, במשך 5 דקות זה עניין אחר, ופורד מצליח.
אני לא חושב שזה היה 5 דקות, נראה שזה רק נראה ככה.
אוקיי, תשמע, זה לא נראה כמו 3, הוא במים מאוד מאוד טוב, כאילו ברמה הטכנית התאורה, אני חושב שהוא במים מאוד...
על פי זה, על סמך זה.
על סמך זה.
שנינו לא ראינו את סינגלמן, אז אין לנו כל כך למה להשוות.
כולם אומרים, הוא במים מאוד מוקפד, ואוקיי, בסדר, whatever, אני לא ראיתי את סינגלמן, אני לא ראיתי את הקטלוגים, או ההופעות אופנה שהוא ביים, מה שזה לא יהיה, יכול בהחלט להיות.
אני מאוד מופתע שהסרט הזה לא מקבל יותר ביקורות טובות, זאת אומרת שאין קונצנזוס חיובי, כי זה נראה בדיוק כמו סוג הסרטים שמבקרים יעופו עליו.
אני לא מופתע, כי זה נראה עד כדי כך שזה קצת מתבקש להגיד המלך עירום וקופץ על טרמפולינה בהופעה במוזיאון, כי הנה העניין, הסיפור שבתוך הסיפור שאמור להיות הדבר הזה שסוזן קוראת ומזעזע אותה עד עמקי נשמתה, אין שום, כאילו אתה קורא את זה ואתה אומר, אם זה היה ספר שהייתי קונה בחנות ספרים, זה לא היה מהרומנים האלה שיש עליהם פרס, זוכה מועמד לפרס הבוקר, זוכה פרס פוליצר או משהו כזה, זה היה ספר של דיוויד בלדאצ'י או לי צ'יילד? זה כולל, זה מתרחש בעיירה קטנה בדרום ארצות הברית, והוא נכנס לצרות, והשריף הקשוח, כאילו זה אשכרה.
הוא לא שריף.
אביעד, הוא שוטר בדרום ארצות הברית, ויש לו כובע קאובויים, הוא שריף.
איפה הכוכב שלו? איפה הכוכב?
מקועקע על הישבן.
אני לא חושב ששם הוא נשים אותו. האמת שהעניין שבאמת, וזה מה שקורה בהמון סרטים שמציגים בתוכם סיפור, זאת אומרת, יש לך מצד אחד דברים כמו הסיפור שאינו נגמר והנסיכה הקסומה, ששם הסיפור שבפנים הוא כל כך סוחף שהדמויות שקורות אותו ממש מרגישות שהן חלק ממנו.
הסרט הקלאסי הוא לא הנסיכה הקסומה וזה מרגיש ממש מוזר.
כן, גם לא הסיפור שאינו נגמר, אבל כאילו, כי דיברנו עליו כבר.
כן, גם החצי על הנסיכה הקסומה.
אבל יש הרבה מקרים שבהם דמות קוראת ספר, והספר הוא, עוד פעם, מכיוון שזה מדיום אחר, שזה סרט, הוא לא יכול להעביר את כל השורות שמופיעות שם, אז יש תמיד תחושה שהסיפור קצת שטחי. העניין הוא,
במקרה הזה... כי בדרך כלל אנשים כשהם קוראים דברים בתוך סרט כזה, זה יצירת המופת, זה הכתיבה הכי גדולה שאי פעם קראתי, והתסריטאי הוא לא הכותב הכי גדול שאי פעם ראית רוב הזמן, אז זה לא יהיה ככה.
זה לא רק זה, זה גם פשוט, זה מדיום אחר.
לא, אני נזכר בלמצוא את פורסטר,
רק אתה נזכר בו, אנשים שכחו אותו.
כן, עם מי זה היה? אחד מהג'יימס בונדים.
אני חושב ששון קונרי.
שון קונרי, אחד מהם.
אחד מהם.
תשמע, העובדה שזכרתי את הסרט הזה, שבו נאמר לנו שוב ושוב שהגיבור הצעיר שלנו הוא כותב מבטיח שיפרוץ את הדרך, וששון קונרי היה הכותב הכי גדול בעולם לפניו, ואז אנחנו רואים קטעים מהכתיבה שלנו כזה. לא הם לא.
לא.
לא. לא.
גם מי קובע את הדברים האלה בכלל?
אני קובע, אני מחליט מי הכותב הכי גדול בעולם אביד.
אז תעשה את זה כבר.
אמרתי, לי צ'יילד, הזכרתי אותו קודם. Never go back.
כן, once you go child, you never go wild. ועדיין, אני חושב שהסיפור הזה, הסיפור שאדוורד כביכול הוא זה שכתב אותו, עובד כסרט. אז זה כן מותחן ממש טוב בעיניי, מה שקורה בתוך המסגרת של הספר, כי למרות שאני יודע שהולך לקרות משהו רע, אני קורא גם בערך מה שאני מצפה שיקרה, אבל עדיין אני לא יודע איך ומתי זה יקרה, והבימוי בקטעים האלו באמת בונה את המתח, הוא עשוי על זה שאנחנו לא יודעים יותר ממה שטוני יודע, וזה מביא לכך שהוא נוסע בלילה, יחד עם רדנק שהוא לא מכיר, שאומר לו תפנה כאן, תמשיך כאן, הם עוברים ליד בית שהמכונית השנייה חונה בו, והוא אומר לו תמשיך לנסוע. ואנחנו חושבים, אוקיי, זה לא יכול להיות משהו טוב, אבל בזמן שאנחנו לא יודעים מה קורה בבית הזה, אנחנו גם לא יודעים לאן טוני נוסע, אנחנו לא יודעים מה מתכננים לו.
ובאותו זמן אנחנו גם לא יודעים מה קורה בעולם האמיתי, כי יש הרבה שוטים שבונים תחושת איום מאוד מאוד איטית של, אתה יודע, כל הזמן אנחנו רואים את אמי אדמס בבית הגדול שלה עם הדלתות המאוד ברורות, ואנחנו בשלב מוקדם בסרט היא אומרת למי שאני מניח הוא ראש ההבטחה של הבניין הזה שיקח את סוף השבוע לעצמו, ויש לנו הרבה שוטים שלה מסתכלת דרך חלונות וחשוך, ואתה אומר, זה יהיה ממש הזדמנות טובה שמשהו יצוץ ברקע, הזדמנות טובה מצוינת שמשהו יצוץ ברקע, ושום דבר לא צץ ברקע, וזה אפילו יותר קריפי.
אני לא הרגשתי את זה, האמת. העניין שהסיפור של טוני הוא, זה כדוגמה לאיך בונים סרט מתח בעיניי. אני יודע שאתה, לא רק שאתה לא חושף את הכל בבת אחת, כי המון במאים פשוט מראים לנו מה קורה במקביל. אז פה לא רק שלא מראים לנו מה קורה במקביל, אלא נותנים לנו לגלות את זה יחד עם הדמות, אלא שומרים כל הזמן על מסתורים כלשהו לגבי מה שעתיד לקרות. לגבי סיפור המסגרת של סוזן, אני דווקא שם הרגשתי שאין כך מתח, זה יותר, קודם כל יש הרבה קפיצות אחורה בזמן, כך שאנחנו, זה לא שכל רגע עומד לבוא מישהו, אלא אנחנו חוזרים אחורה ואנחנו יודעים שקרו דברים. ואגב, מה שאמרת, אמי אדמס לא נראית כמו עצמה, לדעתי דווקא להפך, היא נראית כל הזמן אותו דבר, שזה משהו שקצת הפריע לי פה, כי היא נראית אותו דבר גם בגיל 20 וגם בגיל 50 כמעט.
טוב, זאת אמי אדמס.
לא, אבל מבחינה זה, הבעיה שהיא נראית מפוגעת מדי בשביל להיות מישהי, בגיל שהיא הייתה כשהיא פגשה את אדוארד, והיא נראית צעירה מדי בשביל להיות מישהי שיש לה בת מתבגרת.
זה לא עניין של המשחק, זה עניין של הליהוק, כאילו,
וחוסר עבודת, של האיפור.
של חוסר עבודת איפור.
כן, אבל המשחק בסיפור המסגרת, אני משוכנע שהוא בכוונה מאוד מאוד מופק, וזה הכי מודגש, כן, זה הכי מודגש בקדע שבו סוזן לוקחת טלפון של עמיתה ומסתכלת על סרט, על צילום של התינוקת שלה במיטה, ואז זה הופך לפארנורמל אקטיביטי לרגע.
כן.
מסיבה כלשהי. וסוזן מפעילה את
פארנוקטורנל אקטיביטי, כן.
כן. וסוזן מפעילה את הטלפון, והתגובה של החברה זה לא כעס, זה לא עצבים על זה שהטלפון שלה נשבר, זה אומר,
או.
כן.
או.
לא, אבל זו רק הבת שלי, אין שם שום דבר מפחיד. גברת, הטלפון שלך נשבר. אם השומר מסך מזכוכית זה עדיין נסדק שם, זה לא משהו, את צריכה לחזור עכשיו לחנות, ללכת למעבדה עם זה, משהו, ואין את התגובה הזאת.
אגב, אני די בטוח שהגברת הספציפית הזאת, זאת השחקנית, שרגע גיליתי את שמה קריסטין באור ון סטרטן בתור הדמות סמנטה ון הלסינג.
אוקיי, היא בדרך בכלל צודר פדים עכשיו.
לא, זה מסוג השמות האלה שאני לא בטוח אם השם של השחקנית יותר מופרע מהשם של הדמות.
לא, כי אינדיה. לא, כי אינדיה.
כן, אבל סמנטה ון הלסינג. למה קוראים לדמות ככה? מה הוא מנסה... זה אני חושב למה הסרט לא מקבל כאלה תגובות מתלהבות כמו שהוא רוצה היה, אני מניח, כי הנפחנות שלו ברורה. כאילו, יומרנות זה בסדר גמור כל עוד יש לך מה למלא אותה.
אתה רואה שהבבי רוצה שתחשוב שהוא...
אבל כן, היומרנות פה, אני לא אגיד שהיא לא מכסה כלום, אבל היא מכסה מעט מאוד. כי בסופו של דבר, מה יש לנו פה? יש לנו סיפור מתח שמבוצע היטב בסגנון מיושן יחסית, אתה יודע, כי אין פה פיצוצים וחיזרים, או איזה קאט מסתורית של אוכלי אדם או משהו כזה.
פשוט מתח.
כן.
אתה לא יודע מה הולך לקרות, זה הכל.
ומצד שני, סיפור פוסט בורגנות פשוט על בגידות, ואתה יודע, תרגיש רע ולא תרגיש רע.
החיים שלה נראים טובים, אבל בעצם בפנים.
כן, American Beauty, what the fuck ever, כאילו.
כן.
וראינו את זה כבר מיליון פעמים, במיוחד... אתה יודע, במיוחד בשנת 2017, שבו אני חושב חצי מסדרות טלוויזיה עסקו בזה בשלב זה או אחר, בהתפרקות הגבר המודרני מצד אחד, ובהתפרקות התא...
האישה המודרנית במקרה הזה?
לא, אני אומר בסיפור בתוך סיפור, והתא הבורגני מצד שני. אני רוצה לדבר קצת, משהו שדיברו לפני שראיתי את הסרט וקצת נעלם לאחרונה, כי כשהסרט יצא בפסטיבל קאן זה היה?
אני לא חושב.
הוא הוצג.
הוא היה בוונציה.
אה, אוקיי. כשהוא יצא, אני זוכר שהיו כמה וכמה כתבות במוספי תרבות שונים על העובדה שיצאו במקביל, כאילו תמיד יוצאים, אבל יצאו במקביל במקרה המון המון סרטים שבהם אחד הדברים המרכזיים שקוראים זה אונס של הגברת כדי להניע את הגבר, והרבה מבקרות קולנוע שקראתי שכתבו לא על הסרטים האלה ספציפית אלא על התופעה אמרו זה כבר נמאס, זה כבר נמאס כזה. הנה עוד סרט שחושב שהוא ירוויח דרמה והדרת כבוד ו... מין כזה תחושה של רצינות רק מזה שהוא מציג אונס בתור קונפליקט מרכזי שמניע את הגבר והאישה היא מין כזה לא מישהו שמתפתחת מזה או שעובר עליה משהו אלא משהו שקורה למעשה האונס כדי להניע את הגבר.
וזה כאלה שראו את הסרט.
כן, כאילו הם דיברו על התופעה בכללות אבל הם אמרו שהם ראו את הסרט.
אני לא מסכים איתם.
אוקיי.
קודם כל האונס הוא מוצא כטרגדיה שהבן אדם עובר
לא, כן.
חש אשמה כי הוא לא הצליח למנוע אותה.
לא, אבל זה
באותה עניין. מידה זה גם יכול להיות רק רצח ולא אונס.
הם בחרו להפוך את זה לאונס מסיבה מאוד ספציפית.
כי זה מאוד מזעזע.
זה העניין, והרעיון של אונס זה דבר מזעזע שקורה לגבר.
זה לא רק זה, אבל הוא איבד את כל מה שיש לו.
כן, אבל זה עניין.
הוא איבד גם, לא, אני אומר, גם את הגבריות שלו הוא מאבד דרך זה. אז נכון, זה כאילו מציג קונפליקט של גבר, אבל הקונפליקט לפחות כמו שהוא היה אמור להיות, לא כך עבר בסרט, זה האשמה שלו על זה שהוא נתן לזה לקרות. הוא איבד אותם.
ובגלל זה אני מסכים דווקא עם הדעה שלהם, כי עוד פעם, אנחנו מדברים עליו, כל המיקוד הוא עליו. גם בסיפור שבחוץ, כאילו בסופו של דבר, הטרגדיה הנוראית היא העובדה שהיא בגדה בו, והיא הפעזה להפיל את הילד שלו, ולא, אתה יודע, זה תהליך פיזי שהיא עברה.
אבל זה העניין, היא גם צד פה. זה לא, אנחנו לא מתמקדים רק בסיפור של אדוארד, או רק בסיפור של טוני. אנחנו רואים גם את הסיפור של סוזן, שהוא סיפור הרבה פחות מרגש, הרבה פחות מעניין האמת, אבל היא גם שם, ו... בוא נקפוץ שנייה לסוף של הסרט.
אוקיי, בסדר, קפצנו.
סוזן רוצה להיפגש עם אדוארד כדי לדבר איתו. היא כביכול רוצה לדבר איתו על הספר שמאוד מצא חן בעיניה, אבל נראה שהיא פשוט אולי רוצה קצת לחדש את הקשר איתו באופן כללי. אולי...
היי, בעלי בוגד בי, כן. שאתה אולי אני אבגוד בו.
כן,
זה למה זה לא. זה יסגירת מעגל, נגיע לקרדיטים לאור איזה כן. שיר אירוני על אהבה.
והיא מגיעה לה, היא קובעת איתו במסעדה, מגיעה לשם, ואדוארד לא בא. עכשיו, זה היה ברור. כי הוא, זה סיום שראיתי מגיע בערך מהשנייה שנכנסה למסעדה, והוא לא היה שם. אבל אז נשאלת השאלה, למה? זו הנקמה שלו בא, או שהוא מנסה, הוא פשוט הרגיש שהוא לא יכול להתמודד עם זה? זה די נרמז שזה סוג של נקמה. ואז אני חושב, אוקיי,
הוא ידע שהספר כן. יביא לתגובה הספציפית הזאת, והוא אמר, כאילו, דוד, אתה לא מפקד, כאילו, אמרתי לא. להגיד מפקד קוברה, אבל מפקד קוברה, תוכלו
לא, לשאול דווקא דגרות. לא, יש לו בעיה, כן. כן.
אתה לא הג'וקר, אתה, כאילו, מה זה הדברים האלה? כתבת ספר, שידעת שיביא, כאילו, דבר ראשון, העובדה שהיא עבר אותו, זה, ידעת שהיא תאהב אותו ותתחבר אליו, ולא תקרא את העמוד הראשון.
כן, מבחינת, עברו 20 שנה, שחרר.
לא, אבל כאילו, הוא ידע שיהיה לה תגובה רגשית מאוד חזקה לה, במקום לקרוא את העמוד הראשון ולהגיד, יש לי דברים יותר טובים לעשות עם הזמן שלי.
כן.
כן.
נגיד, לנהל גלריה.
העובדה שהיא תחליט בעקבות הקריאה בספר כזה, כן, הטרגדיה הנוראית שלו, במקום להגיד, וואו, איזה שמוק בא לי לשעבר, מזל שנפרדנו. כאילו, הוא יכול לשלוט בתגובות הרגשיות שלה במדויק, זה ממש...
הוא רצה שהיא תרגיש רע, הוא רצה שהיא תרגיש שהיא... צריכה להתנצל או לפגוש אותו כדי לדבר, ואיכשהו
הוא ידע שזה, לא, העובדה שהוא ידע שהוא יצליח לגרום לדברים הספציפיים האלה עם הספר שלו, במשהו שהוא setting די ריאליסטי. היינו מגלים בסוף שיש ננו-טכנולוגיה שמסתדרת בין דפים, הייתי אומר, זה יותר הגיוני. כאילו, כן. אם הוא היה שם איזה, שם משהו כזה על הדפים שהיא קוראת, וכזה, היא קוראת אותם ולאט לאט היא מתאפנתת ומאבדת את השליטה העצמית.
לא, מה הוא משיג מהנקמה הזאת? זאת, אז הוא אומר שהוא מסכים להיפגש איתה לארוחת ערב ולא מגיע. הוא אפילו לא יודע אם היא הגיעה. מה הוא משיג בזה?
הוא עומד במטבח, מסתכל בכזה.
עם שפם ככה, כן.
כאילו, התוכנית המשנית שלו, אגב, במקרה שזה לא היה עובד, זה היה להשאיר לה שקית קקי בוערת מחוץ לדלת לצלצל בפעמון ולברוח.
כן, הבעיה שעד שהייתה מגיעה לדלת זה כבר היה נחבא.
כי היא הולכת מאוד לאט, באופן מאוד מוקפד.
כן.
וכן, זאת הבעיה של הסרט, כאילו, דוד, כאילו, אתה מנסה להיות כזה רציני, אבל העלילה שלך בסיסית, your basic.
זה באמת מדהים איך הסרט הזה היה יכול להיות יותר אם הוא רק היה
מנסה פחות.
וגם הוא היה מבין קצת יותר מה הוא רוצה לעשות, כי עוד פעם, הסיפור של טוני הוא מותחן ממש טוב בעיניי, והייתי, אני חושב שרק מסרט על זה הייתי מאוד נהנה. אבל כל המסגרת שמנסה לתת לו משמעות נוספת, למעשה מורידה ממנו, כי הדמויות שם פשוט לא מעניינות מספיק. יש לסוזן בעיה שהיא מדברת באקספוזיציות.
היא מדברת באקספוזיציות, אמר תום שפירה? הסבר פרט ונמק, הוא ביקש.
אוקיי. לצורך העניין, היא מדברת עם בעלה, עם הטן. השיחה היא, קיבלתי ספר מאדוארד. איזה אדוארד? אדוארד, בעלי לשעבר, שלא פגשתי אותו כבר 19 שנה. הוא כתב ספר? כן, הוא תמיד רצה להיות סופר, עכשיו מתברר שהוא סוף סוף הצליח לכתוב משהו.
בעלי לשעבר שבגד את ה... זה לא שהם לא הכירו, זה כזה. בגדתי
בו... ראית אותו.
כן, נפגשתם ביום שבו...
הוא עשה לך עיני ג'ק ג'ילנהול, איך אפשר לשכוח את זה?
נפגשתם ביום שבו החלטתי להפיל את הילד המשותף של שנינו, והיינו ביחד באוטו והוא גילה את הבגידה הכפולה שלי.
ואגב, לא הגעת אתמול לתערוכה שאני פותחת. הייתי אמור להגיע, כן, זה היה בתשע, במוזיאון, אבל אני אצטער, לא יכולתי להגיע, אתה יודע שזה נורא חשוב לי, זה בשיחה אחת, זה לא מריבה, אגב, היא פשוט אומרת את הדברים האלה, כי אין רגש בחלק הזה של
אין
העולם.
אין רגש בעולם האופנה הגבוהה, אביעד, אתה מבין, זה ביקורת על 15 אנשים שפועלים בעולם הזה פחות או יותר?
אני לא יודע, ואז היא מדברת עם, יש פלשבק לפני 20 שנה, שהיא הייתה צעירה ודיברה עם אמא שלה, ואמא שלה אומרת, תראי, אדוארד מאוד נחמד, אני זוכרת שהוא, נתנו לו לישון אצלנו כשאבא שלו נפטר, ואתם באמת הכרתם מאז שאתם ילדים, והוא מאוד נחמד, אבל הוא לא ברמה שלך, והיא לא ידעה את כל הדברים עד עכשיו, היא חיכתה שנים לומר את זה.
שלום אדוארד, לא נפגשנו הרבה זמן, היה לי קצת קרש עליך, וגם לאח שלי, אגב, אח שלי הומוסקסואל, וההורים שלי, שהם טקסנים שמרנים, לא מאשרים את זה, מה שלומך אדוארד? או, משקה.
עכשיו, אנחנו לא ממציאים שום דבר מזה, כל הדברים האלה נאמרים בסרט כחלק משיחות, וזו בעיה מאוד קשה עם התסריט של הסרט, שהוא מניח שאנחנו צריכים פשוט שיפגיזו אותנו במידע, ומשהו מזה יהיה רלוונטי.
תום פורד הוא אחלה ממנו, צריך להפסיק לעבוד עם התסריטאי הזה רגע, תום פורד.
בידוע.
לא יכולים להיפגש, האמת בארצות הברית זה פחות בעיה, בישראל זאת בעיה. בארצות הברית זה לא בעיה.
גם פחות ופחות.
בדרך כלל במאים סוחרים תסריטאים מאוד מצליחים, שטובים בעבודה שלהם כדי שיכתבו להם מילים. אני מנסה לעשות קרוס אובר, אני חושב, לסרט הבא. יש לנו עוד משהו להגיד, כאילו?
שורה תחתונה ככה... כי נראה שאנחנו לא כך ברורים מה אנחנו חושבים בסרט, כי אני בעצמי לא אגר מבטוח.
לא, זה לא סרט רע. גם החלקים הפחות טובים שלו הם לפחות מאוד מעניינים, אני חושב.
זה מצחיק שהוא עורר בסקרנות לראות עוד דברים שטום פורד מביים.
כאילו בקצב במוי
אבל שייתן למישהו אחר לכתוב.
לא, בקצב במוי הסטנדרטי שלו, כי סינגלמן יצא ב-2005, 2006.
לא, יותר מאוחר. זה 2009 או משהו כזה.
זה עדיין 7 שנים, כאילו. אז תצטרך לחכות לפרק 1000 של שורה שנייה באמצע. זה יהיה הספיישל שלנו.
אז כן, הסרט... מותחן טוב שעטוף בדרמה לא כל כך אחידה. זה הדעה שלי עליו.
אני אסכים עם הדעה שלך עליו.
להזזל.
כן. נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
כן. אולי אליו נריב.
כן. אנחנו הולכים לדבר על... She hates me. She's disappointed. I could see it in her eyes when we met. I got to stop sweating. Oh, she looked at my hairline. She thinks I'm bald.
She's thinking, I would never in a million years sleep with this guy.
We think you're great.
Oh, thanks. Wow, that's nice to hear.
To begin, coffee would help me think. Coffee and a muffin.
I'm going up to Santa Barbara this Saturday, and I was wondering...
Oh.
I'm sorry.
So I'll just be right back with your pie then.
אדפטיישן, הידוע בעברית בתור אדפטיישן. למה לא אדפטציה?
כן, אנשים לא יבינו מה זה.
והם יבינו מה זה אדפטיישיון?
ברור.
סרטו של, טוב, סרטו,
סרט שבמימוי.
סרט שמבוים על ידי ספייק ג'ונס, סרטו של צ'רלי קאופמן, עם עזרה מדונלד קאופמן, שמבוסס באופן...
מבוסס זה... אוקיי, זה היה מועמד לאוסקר על תסריט מעובד. הדבר הכי שמעובד פה, זה החלקים שהם מקריאים את הספר.
כן, The Orchid Thief של סוזן אורליאן, שאני לא יודע אם אי פעם תורגם לעברית. גנב הסחלבים.
כן, נראה.
כן.
אני חושב שזה לא תורגם בעקבות זה לפחות.
ובסוף משחקים ניקולס קייג', מריל סטריפ, קריס קרופר, קארה סימור, בריין קוקס, טילדה סווינטון, רון ליבינגסטון, מגי ג'ילנהול, ג'ודי גריר, סטפן טובלאוסקי. כתוב פה deleted scenes.
לא חשוב, הוא לא משחק.
בובי ארקס, ג'ים ביבר וניקולס קייג', בתפקיד כפול.
אני לא ראיתי את הסרט כמה שנים ועכשיו ראיתי אותו לצפיית רענון. יש פה הרבה שחקנים שלא זכרתי שבסרט.
כן, זה קצת...
אני אסתכל, היי, טילדה סווינטון.
כן.
וואו, מגי ג'ילנהול גם פה.
כן.
מפתיע.
אדפטיישן, אביעד, אתה רוצה להגיד במה עוסק אדפטיישן?
אדפטיישן עוסק בניסיון של צ'רלי קאופמן לאבד את הספר.
צ'רלי קאופמן את התסריט האמיתי שמדבר כתב את...
אני אגיע לזה.
אוקיי.
אוקיי, זה מוסס לסיפור אמיתי בערך. זה בעקבות ההצלחה של להיות ג'ון מקוביץ', צ'רלי קאופמן היה לו כבר בידיים תסריט שהוא עבד עליו, שהיה אמור להיות עיבוד לגנב הסחלבים של סוזן אורליאן. הבעיה היא שהספר הזה הוא מאוד מאוד לא קולנועי. אין לו כל כך עלילה, היא מתארת פשוט את המפגש שלה עם בחור בשם ג'ון לרוש, שאוסף סחלבים בפלורידה. בן אדם הוא דמות מאוד צבעונית, מאוד מעניינת.
גנב אבל... הסחלבים הוא סיפור אמיתי. זה כן. התחיל בתור כתבה למגזין ניו יורקר.
כן. כן. יש שם דמות מאוד צבעונית, מאוד מעניינת, אבל אין שם סיפור. וצ'רלי קאופמן מאוד נאבק בזה, ובזמן שהוא שובר את הראש איך... להפוך את זה לסרט שמישהו ירצה גם להפיק, אחיו התאום דונלד, כוכבית, לא קיים במציאות.
כן.
אחרי שהוא גם רוצה להיות תסריטאי, אחרי שהוא היה די בטלן רוב חייו בוגרים.
כן.
ולכן הוא מתחיל, הוא הולך לקורסים, מתחיל לכתוב תסריט בעצמו, ומבחינת צ'רלי, זה התסריט הכי, עושה את כל הטעויות האפשריות, מלא חורים, מלא
קלישאות. מנסה להעמיד פנים שהוא חכם, כשבעצם אין לו שום דבר מעניין להגיד.
רק מה, דונלד מצליח לכתוב תסריט, וצ'רלי כל כך מסתבך עם התסריט שלו, שהוא מתחיל לכתוב את עצמו לתוך התסריט. ולאט לאט זה הופך לתסריט על איך הוא לא מצליח לאבד תסריט לספר אמיתי.
כן.
וזה ככה קרה באמת, אדפטיישן, ככה הסרט עצמו נוצר, הוא לא הצליח לאבד את הספר, אז הוא כתב תסריט על עצמו שלא מצליח לאבד את הספר.
זה נחשב, אני חושב, טעות כתיבה מספר אחד.
למה טעות?
לא, כאילו, זה, אוקיי. אם נדלג לסוף, אני מאוד אוהב את אדפטיישן, אבל לכתוב סיפור על איך אתה לא מצליח לכתוב סיפור, זה בכל, כי אני בעצמי מישהו שקרא כמה וכמה, אתה יודע, מאמרים וספרים על איך לכתוב בידיון, למרות שאני בעצמי לא מסוגל, אומר אל תעשו את זה, כאילו אל בשום פנים ואופן. הסופר שכותב על עצמו בתור סופר שלא מצליח לכתוב, הוא
סופר שלא מצליח לכתוב.
לא, זה אוננות עצמית בצורת כתיבה, והקהל, וכמו שהקהל לא רוצה בחיים אמיתיים לראות אותך מעונן, אלא אם אתה, אני מניח, כותב קומיקס
אלטרנטיבי בשנות ה-60. למרות שצ'רלי קאופמן כן הכניס פה סצנות של עצמו מעונן. כי זה צ'רלי
קאופמן. אוקיי, אז החוק הראשון של הכתיבה כנראה זה, אתה לא צ'רלי קאופמן, הוא יכול, אתה לא.
זה החוק האמיתי, שהסרט מציג כמה חוקים לכתיבה, ולחלקם הוא לועג, חלקם הוא דווקא אומר ששווה להקשיב להם. כל הסרט הזה הוא במידה מסוימת, הוא קצת סתירה, אבל הוא הרבה בדיחה על הציפיות שהיו מצ'רלי קאופמן. הוא צוחק, הוא זאת אומרת, הסרט הוא בעיקרון קומדיה עם רגעים, עם רגעים דרמטיים, שצ'ארלי קאופמן פה באמת הפך את עצמו לדמות. והדמות שהוא יצר לעצמו, אני לא מדבר על דונלד שהוא דמות מומצאת לחלוטין, אלא הדמות שהוא יצר לעצמו כצ'ארלי קאופמן, איך שהוא החליט להציג את עצמו לעולם, זה בן אדם שמן ששונא את עצמו.
הוא לא אפילו, הוא אפילו לא ממש שמן.
לא, הוא, ככה הוא מציג את עצמו.
כן, הוא מהאנשים שחושבים על עצמם בתור שמנים, כן. למרות שהוא...
הוא שונא את עצמו, כן. הוא לא מצליח לדבר עם נשים, הוא, הוא ממש ככה, ככל שהוא רק מנסה, הוא רק יותר מסבך את עצמו בדברים, ומאוד מאוד אליטיסט. הוא מציג את עצמו כאן כמישהו שמזלזל בקולנוע הפופולרי, ובטוח שהוא תמיד הכי חכם. והדבר המצחיק שבמקביל הוא גם כתב את הדמות של דונלד, שלמרות שהוא אומר את מה שאמור להיות בעצם, כל תסריטאי אמור לומר שזה שטויות, דונלד בעצם צודק חלק גדול מהזמן. ואחד מהדברים היותר מוזרים בסרט עצמו, זה שהמערכה האחרונה שלו, יש נבואה כלפיה בתחילת הסרט. איך יהיה? כי צ'ארלי קאופמן אומר בפגישה עם, עם המפיקה, שאותם גרים את טילדה סווינטון, הוא אומר, אני לא רוצה שזה יהיה כזה זבל הוליוודי, אני לא רוצה שיהיו שם סתם מרדפים וסיפור אהבה שלא באמת קיים, ואקשן וכל מיני דברים כאלה.
בשליש האחרון.
כן. אחרי שדונלד בעצמו מבסס את התסריט שלו על הדברים האלה וזוכה להמון מחמאות, השליש האחרון של אדפטיישן, הוא בדיוק הדברים האלה.
ספציפית זה קורה, אני חייב להגיד, מיד אחרי שצ'ארלי מבקש מדונלד לעזור לו לכתוב את הסרט של עצמו.
אז התיאוריה היא שהתיאוריה שדונלד בעצם במרכאות כתב את השליש האחרון
של אדפטיישן.
כן,
אחרי שגם מציינים. ואכן הקרדיט של התסריט הולך לצ'ארלי ודונלד קאופמן.
הם היו שניהם מועמדים לאוסקר. אני לא יודע איך חברי האקדמיה הצליחו לא לתת להם את הפרס רק כדי לראות מה יקרה.
האם צ'ארלי קאופמן היה עולה על הבמה עם ניקולס קייג'?
לא, כי ניקולס קייג' לא נראה כמוהו.
זה לא משנה.
אני מניח שהוא היה מקדיש את הזכייה לזכרו. הקטע הכי מצחיק שהוא היה מקבל שני פסלונים.
אגב ניקולס קייג', קשה לשכוח בהתחשב בכל מה שעבר עליו מאז, ניקולס קייג' שחקן ממש טוב.
קל לשכוח את זה.
כאילו, מאוד קל לשכוח, כי עבר עשור מאז שהוא ניסה.
זה התפקיד האחרון שלו שבאמת הצליח להרשים, אני חושב.
כאילו, הוא ניסה עוד קצת אחרי זה, וויזרמן היה אחרי זה, נכון?
שלא היה כזה טוב.
כאילו, כן, אבל זה סרט שבה הוא ניסה לעשות תפקיד דרמטי די רציני.
אני חושב על ניקולס קייג', היום אנחנו חושבים על משחק מוגזם, על בן אדם שלא בטוח אם הוא בכלל יודע שזה רק תסריט.
לא, אני חושב בתור מישהו שהיה לו מין כזה טירוף רגשי אמיתי שהוא הביא לתפקידים המוקדמים שלו, שאתה יודע, גרם לו להתבלט גם אם זה לא בהכרח חלם את הסרט הספציפי שבו הוא הופיע, אבל בשלב מסוים, והשלב הזה הוא בערך העובדה שהוא הפסיק לשלם מיסים ואז תפסו אותו ואז מסתבר שהוא חייב עשרות מיליון דולרים והוא התחיל להסכים לשחק בכל מה שיש, הוא מזייף את זה, הוא כזה... כן, אנשים מכירים אותי בתור ניקולס קייג' המטורף, אז אני לא צריך אפילו להשקיע, אני פשוט אבחר כל סרט אקשן אירופאי זול שישלם לי עכשיו מיליון דולר.
אני אזכיר שוב את ליאם ניסן. הבן אדם, זה לא שהוא התחיל דווקא בסרטי ייחוס, הוא עשה גם סרטי אקשן וכל מיני...
הוא היה בסטאר וורז אימת הפנטום.
זה אחי, אבל הוא כן היה ברשימת שינדלר.
כן.
אבל בשנים האחרונות הוא נהיה מזוהה דווקא עם סרטי אקשן, עוד מעט יעשה סרט שבו הוא עושה משהו קצת אחר, אבל אנחנו נגיע אליו כשיבוא הזמן. אבל הוא גם, זה בן אדם שנהיה נורא מזוהה עם ז'אנר מסוים, למרות שהוא בכלל לא התחיל שם. ברוס וויליס גם כן, התחיל בתור קומיקאי, ואנחנו חושבים עליו היום בתור שחקן אקשן.
כן, אבל ברוס וויליס, למרות שגם כן מופיע בהרבה יותר מדי סרטים ונותן הופעה של מה בהרבה יותר מדי מהם, מדי פעם כשהוא מנסה הוא מצליח, ניקולס קייג' פשוט הפסיק לנסות.
נעתי ברוס וויליס הצהיר רשמית שהוא עושה דברים רק בשביל הכסף.
בשלב הזה כן. אז כן, ניקולס קייג' פה הוא שחקן ממש טוב, וזה הדרך שבה הוא מגלם את שני האחים קאופמן, והם השפת הגוף שלהם שונה לגמרי, הדרך שבה הם מדברים ומתנהגים שונה לגמרי, אפילו אם הם... אתה יודע, הם לא מתלבשים אותו דבר, אפילו אם הם מתלבשים אותו הדבר, היית מבדיל ביניהם פשוט כי אחד כל הזמן, כזה, רגע, חוזר על עצמו ממלמל, ושנית כזה, היי, היי, מה שלומך? היי, שלום, מה העניינים?
יש סצנה שמדגישה את זה בצורה ממש טובה. לאורך הסרט הם קוראים, כל אחד מהם קורא ספר. צ'רלי קורא את צייד הסחלבים, כי צריך לאבד אותו, ודונלד קורא את הספר של רוברט מקי,
על סטורי, כן.
טיפים בעצם איך לכתוב תסריט. בסצנה מאוחרת יותר, הם נמצאים שניהם באותו חדר במלון, כל אחד במיטה שלו, והם החליפו ביניהם את הספרים. זאת אומרת, בשלב הזה, דונלד קורא את צייד הסחלבים כדי לעזור לצ'רלי, וצ'רלי קורא את, את סטורי, כי הוא תקוע והוא מחפש...
הוא נכנע, סיצור. כן, הוא מחפש פתרון מהיר.
והקטע המדהים שבכל הסצנה הזאת, מההתחלה היה לי ברור מזה מי. אפילו שהם החליפו את הספרים, אפילו שעכשיו אחד מהם כותב והשני הוא זה ששוכב במיטה בצד, עדיין ניקולס קייג' הצליח להבהיר מכל אחד מהם.
בכלל, יש בסרט הזה, כל השחקנים עושים עבודה טובה, קריס קופר ממש לא מזוהה בתור רדנק עם השיניים הקדמיות החסרות, ויש לו התנהגות, הוא כל כך כאילו בטוח בעצמו, הוא כל כך כזה, כן, אני, אתה יודע,
אני האדם החכם ביותר שאני מכיר.
כן, ואתה יודע, תופסים אותו, לוקחים אותו לבית משפט באשמת גניבה מהאדמה הציבורית, והוא כזה, לא, יש, פתרתי את הבעיה הזאת לפני שהתחלתי אפילו. מה דעתך על מריל סטריפ? שבלעתה בדרך כלל.
לצערי, בגלל דונלד טראמפ, אני לא יכול לומר שהיא overrated, כי זה כבר מקושר למשהו אחר.
מישהו חכם יותר אמר את זה?
לא.
לא. מה נתחה עליה בסרט הזה?
היא בסדר.
אני מאוד אהבתי את ההופעה שלה פה.
העניין של מריל סטריפ, אני בדרך כלל לא מתחבר אליה. הסרט ההופעה שלה שהכי אהבתי זה בסדרה של צרות. כי היא עשתה שם משהו מאוד שונה ממה שהיא עושה בדרך כלל, ו...
היא מתה?
אולי כן ואולי לא, אתה יודע.
לא, אני שואל בזאת, כי אני לא זוכר את הסדרה של צרות.
אני לא אגיד כי...
סדרה של צרות, הסרט המקורי, לא הגרסת...
לא הסדרה החדשה.
לא הסדרה הטלוויזיה החדשה
שיצאה. אני מגיין שם דמות מאוד שונה, מאוד חסרת ביטחון, מאוד מכונסת בתוך עצמה. והיא בסדר פה, זה לא שהיא לא טובה, פשוט... אני פשוט לא יודע, אני מרגיש כאילו הדמויות הגבריות זוכות להרבה יותר... להרבה יותר התפתחות פה.
בריין קוקס ממש נהדר בתור רוברט מקי.
כן. מעניין מה רוברט מקי האמיתי חשב על זה.
אני לא יודע. כי זה...
בכלל, מעניין מה אנשים האמיתיים חשבו על איך שהם מוצגים פה.
במקרה של רוברט מקי זה מעניין, כי הסרט, או לפחות הדרך העיניים של צ'רלי קאופמן, מקי הוא בולשיטר. הוא מישהו שמדבר כל הזמן על נוסחאות בטוחות, ולכן הורס את עצם המעשה האמנותי. אבל ההופעה של בריין קוקס כל כך טעונה בעוצמה, שגם אם הסרט התכוון ללעוג לו, הקטע הזה שבו הוא נושא את הנאום שלו הלך, אתה יודע, אתה רוצה לעשות סיפור על העולם האמיתי שיהיה קטן ומשמע, והוא כזה מתחיל לצעוק על צ'רלי.
זה בכלל בולשיט גם.
כן, זה בעולם, לא, אבל הוא מתחיל לצעוק על צ'רלי, בעולם האמיתי כל יום, כאילו, קוראים דברים מופלאים, ואם אתה מתעסק בבולשיט הקטנוני שלך, ואתה רוצה להגיד לי זה אמיתי, אז אתה לא מבין כלום.
אתה מבזבז את הזמן שלי פה, כן. אני לא יודע אם רוברט מקי באמת מקלל כל כך הרבה במציאות.
בריין קוקס מקלל כל כך הרבה במציאות.
זה כן. העניין גם שמציגים אותו בהתחלה כבולשיטר, אבל מאוחרת הוא כן עוזר, הוא כן נותן עצות שעוזרות, זה פשוט עצות שאתה חושב על זה, ואתה כמישהו שמבקר סרטים, אתה חושב, אני לא באמת חושב שזה נכון, זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה חייב להדהים אותם במערכה האחרונה, כי זה הדבר היחיד שזוכרים. וזה לא נכון. זה הדבר שיוצר את הרושם על רוב הקהל, אבל יש עוד שתי מערכות לפני זה שצריכות לבנות לקראת זה.
לא, כן, אבל אני אף פעם לא קראתי את סיפור של מקי. אבל יש משהו ברעיון של... זה לא נוסחתיות, לא במובן הרע של, אתה יודע, אתה פשוט הולך לפי א', ב', ג', לנוסחתיות במובן של יש סיבה שדרכים מסוימות לספר סיפור עובדות משחר הימים. יש סיבה שאתה יודע, סיפור, שדברים באים בשלשות. כאילו שאתה חוזר. יש סיבה ששיטת שלוש המערכות פופולרית כבר מאות שנים, אתה יודע, מינימום בספרות המערבית.
כן, בשנים האחרונות מנסים להפוך את זה לארבע וחמש מערכות, זה לא...
וזה לא עובד. יש סיבה שהדברים האלה מתנהגים בצורה מסוימת. יש סיבה שאתה יודע, אומרים לך, צריך להיות אכפת לך מהפרוטגוניסטים. לא אכפת לך, אז לא אכפת לך.
כן.
ואם הרצון שלך למעשה אמנותי מסתכם בזה של אני ישונה מכל מה שנעשה, גם ממה שנעשה זה פשוט להיות טוב במה שאתה עושה, אז לא הרווחת כלום. כאילו, אתה יכול להגיד, עד עכשיו סרטים רצו להיות מעניינים וכיפים וטובים. אני הולך להיות איתי דרך ומשעמם, ואני הולך לצלם את האמפייר סטייט בילדינג במשך 18 שעות. אז יופי, עשית אולי מעשה אומנותי מעניין, אבל בתור סרט זה חסר תועלת לחלוטין.
ועם זאת, ההיסטוריה תזכור את זה כמשהו מיוחד.
באמת?
אולי.
כאילו, ההיסטוריה תזכור...
חכה עוד כמה מאוד שנים.
כאילו, ההיסטוריה תזכור אולי את טיילר מידס אס של אותו במאי בתור דבר מיוחד, כי הם פשוט צילמו את התחת של טיילר מידס, של טיילר מיד במשך שעתיים.
אנחנו רואים על אנדי וורול, הבן אדם שאחד היצירות המפורסמות שלו זה קופסת מרק.
זה ארבע קופסאות מרק.
הרבה קופסאות מרק.
כן.
צ'רלי קאופמן קצת לועג לציפיות ממנו פה, כי הסרט ממוקם מבחינת הטיימליין שלו אחרי הצילומים של להיות ג'ון מלקוביץ'. במציאות הוא התחיל לעבוד על הוא התחיל בעצי הסחלבים עוד לפני שצילמו את ג'ון מלקוביץ'.
מלקוביץ'.
אבל פה הוא ממש, כל הזמן אומרים לו שהוא גאון. כל הזמן יש ממנו ציפיות מאוד מאוד גבוהות, כי הוא כתב סרט אחד שזכה להמון הכרה וגם היה מוצלח קופתית. וזה משהו שבעצם, ואז שקוראים את התסריט של דונלד, אז אומרים, זה כאילו, זה מדהים, שני גאונים באותה משפחה, זה כאילו, זה דבר מדהים. וזה העניין, צ'רלי קאופמן כן התפס כגאון, כתסריטאי מאוד מאוד חכם ופורץ דרך.
ומהמקרים הנדירים האלה שבהם...
הוא לא כתב כל כך הרבה.
ומהמקרים הנדירים שבהם אנחנו יודעים את השם של התסריטאי. בהוליווד, כמו שאמרנו, יש... חמישה תסריטאים אולי שאנשים מכירים בשביל עבודת הכתיבה שלהם, דיוויד ממט, אהרון סורקין, צ'רלי קאופמן, אני מניח שאם אתה הולך יותר אחורה, פדי צ'ייפסקי?
כן, שייפסקי.
שייפסקי, וכאילו אני אשכרה לא יכול לחשוב על אנשים שמפורסמים רק בגלל עבודת הסריטאות שלהם.
בן הכט.
אתה רואה לי מושג מה הוא כתב.
חפש, כי אני לא זוכר.
הוא מפורסם בשביל עבודת הסריטאות שלו על...
הוא כן מפורסם כתסריטאי, אני פשוט לא זוכר על מה.
לא, יובי, זה כמו שתגיד שרוברט אורסי מפורסם כתסריטאי, כן, הוא מפורסם בתור תסריטאי ממש גרוע. כתב גם את רוברט אורסי 2 וגם את סטארטרק 2, סטארטרק 2 החדש.
כן. לא כאן. אבל צ'רלי קאופמן, זה נכון שבעקבות להיות ג'ון מלקוביץ', אמרו לו שהוא גאון, פשוט עדיין לא היה מפורסם כל כך, הוא נהיה מפורסם בזכות אדפטיישן. זה סרט שבו הוא הפך הזה שכתב את ליאו ג'ון מלקוביץ' והיה גם את Human Nature שפחות הצליח, הוא הפך מהאיש הזה להיות צ'רלי קאופמן, האיש שאדפטיישן מבוסס על החיים שלו, התסריטאי המאוד מוזר אבל גם מעניין ומרתק ומצחיק הזה.
אדפטיישן לא אמור לעבוד, כאילו ואגב, כשאמרת שנדבר על זה, ואמרתי, זה לא קצת חדק מדי, ואמרת לי שזה מ-2002, אני כזה, וואלה, אם אני כל כך זקן.
אתה יותר צעיר ממני.
בדיוק. הסרט הזה הוא בן יותר מעשור, הייתי בטוח שהוא בן איזה 7-8 שנים.
זה הגיע למצב שכששמש נצחית בראש צלול יצא, כולם ידעו שצ'רלי קאופמן הולך לזכות באוסקר התסריט, לא חשוב מה תהיה התחרות. הוא היה שם יותר מדי גדול בשביל שלא ייתנו לו את הפרס.
מה שרציתי להגיד זה ש כששמעתי לאדפטיישן בפעם הראשונה אמרתי זה לא אמור לעבוד, וכשראיתי אותו בפעם הראשונה אמרתי בזמן הצפייה זה לא אמור לעבוד, זה יותר מדי בולשיט, זה יותר מדי יומרנות, זה יותר מדי כזה מתחכם וכזה סיפור בתוך סיפור.
אבל אתה רואה את זה בזמן שאתה רואה ונהנה.
וכן, זה לא אמור לעבוד וזה עובד, והנה בחזרה לקטע עם הנוסחתיות. הנוסחות האלה עובדות ל-99.99999999% מהכותבים.
אני חושב ששכחת 9-1.
כי כשאתה מנסה לסטות מהם, בדרך כלל אתה מפשל, כי אתה לא צ'רלי קאופמן. ובמקרה של אדפטציה, וכן, אני אקרא לזה אדפטציה. זה המשמעות של המילה. זה המשמעות של המילה.
זה לא השם של הסרט.
במקרה של אדפטציה...
מחר יצא סרט שנקרא אדפטציה, אתה תראה איך זה לא עובד.
במקרה של אדפטיישן, זה עובד כי הוא באמת, הוא מסוגל לגרום לנו להתחבר לדמויות האלה, בזמן שכל ה... אם הדמויות של צ'רלי ודונלד לא היו כל כך חזקות, אז כל הבולשיט מסביב היה פשוט נופל.
זה בעיקר צ'רלי. דונלד הוא דמות מאוד קלישאתית. צ'רלי הוא דמות שאפשר להזדהות איתו, למרות שאנחנו לא רוצים להזדהות איתו. אנחנו לא רוצים לחשוב שאנחנו כאלה, אבל הרבה יותר קל להזדהות עם הבן אדם ששונא את עצמו ולא הולך לו עם נשים, ויודע שהוא לא ממש את הפוטנציאל שלו, מאשר זה שפשוט נהנה מדברים. ויש לקראת סוף הסרט שיחה בין שני התאומים שצ'רלי שואל את דונלד כאילו איך הוא לא מפריע לו כל הדברים שאומרים עליו, שצוחקים עליו, שלא לוקחים אותו ברצינות, איך הוא כאילו כל כך נהנה מהחיים כשהוא יודע שאנשים פשוט חושבים על הדברים כאלה, הוא אומר שפשוט הוא החליט עוד כשהוא היה צעיר, הוא החליט פשוט לא יתן לזה להפריע לו, שזה משהו שאף אחד כמעט לא יכול באמת לעשות, לא עד כדי כך, בטח לא בגיל ההתבגרות. יש אגב, אני חושב שאחת הסיבות שהסרט הזה עובד זה גם ספייק ג'ונס, זאת אומרת, אנחנו אומרים סרט של צ'רלי קאופמן, כן, צ'רלי קאופמן הוא התסריטאי, הוא גם הדמות הראשית, אבל ספייק ג'ונס הוא זה שלקח את התסריט וידע גם מה לעשות איתו. רוב הבמאים או שהיו יותר מדי מסתבכים עם זה, או שלא היו מבינים מה נפל עליהם. וספייק ג'ונס גם הוכיח את עצמו שהוא יכול לעשות דברים טובים גם בלי צ'רלי קאופמן. את ארץ חיות הפרא והיא, ששניהם סרטים ממש טובים בעיניי. אני חושב שבמאי אחר, כמעט כל במאי אחר, גם לא היה מצליח לעשות מהסרט הזה משהו טוב, כי הוא לא היה מבין את האירוניה, והוא לא היה, הוא לא היה מבין איפה להכניס את הקלישאות, איפה להימנע מהן גם בצורת הבימוי, הוא לא היה מבין איך להציג את זה, כאילו אנחנו נמצאים בתוך הראש של התסריטאי.
כן, היכולת לביים את השליש האחרון בתור סרט מתח בלי לעשות סוויץ' מיידי, כאילו זה, אני לא אגיד שזה נבנה לאט, אבל זה נשאר,
זה נרמז כל הזמן.
לא, כן, אבל זה נרמז בלי, זה לא פתאום, אתה יודע, כל עמוד משתנה, זה לוקח זמן, עד שהם, אתה יודע, מוצאים את הביצה במרדף ומקדחים את הכזה, מה קורה פה?
כן.
כי עד אז, אתה יודע, התעלומה של למה הם רוצים אחרי סוזן, ומה הם מגלים עליה, וכשהיא מגלה שהם גילו עליה, היא מאוד מאוד מתעצבנת. היא נראית כהמשך הגיוני של מה שקרה עד עכשיו, וכשאתה מבין שאתה בעצם בתוך משהו שונה לגמרי, אתה כבר בתוך הדבר הזה.
אני רק חושב, כמה שיחות לאורחי דין היו בזמן ההפקה של הסרט הזה, רק כדי לוודא שאף אחד לא יתבע אותם.
תשמע, יש בסרט את העברה, זה מסוג הסרטים שאתה נשאר בכתוביות עד הסוף, יש את הכתוביית העברה של כל הדמויות מבוססות על
אנשים אמיתיים.
לא מבוססות, ואם זה כן מבוסס על אנשים אמיתיים, אז אל תצבעו אותנו. אגב, אתה נשארת לסצנה שאחרי הכתוביות? לכתובית שאחרי הכתוביות יותר, נכון?
לא הפעם.
אבל אתה ראית אותה בפעם הראשונה.
סביר להניח.
בסוף, אחרי שכל הכתוביות נגמרות, יש פסקה אחת מהתסריט של 3, התסריט של דונלד קאופמן, שבו השוטר נושא דיאלוג על כזה, כולנו אחד. מולקולות של הגוף שלא יודעות על קיומם של חלקים אחרים. ואם אתה נכנס לדף ויקיפדיה של הסרט, כמו שעשיתי עכשיו, אתה יכול לראות ששנה אחרי זה, בשנת 2003, יצא סרט בשם Identity, עם טוויסט מאוד דומה, ובשנת 2003 יצא גם נובלה בשם 3, עם האות 3 במקום האר השנייה, של סופר זבל בשם טד דקר, אני לא מעליב אותו, אני מכיר את היצירה שלו, שבו עלילה מאוד מאוד דומה.
יש את הטענה שפרי בעצם הוא קצת ירידה לדייביד פינצ'ר, כי הוא לוקח רעיונות
שני סרטים שלו, שאנחנו לא יכולים להגיד את שמם, כי זה יהיה ספוילרים לסרטים האלה.
אבל זה העניין, הסרטים האלה של דייביד פינצ'ר, הוא לא כתב אותם בעצמו, אבל הם גם סרטים שממש הצליחו, למרות שהרעיון מאחוריהם היה יכול ממש ממש להתרסק. אז גם פה אני חושב שזה אדפטיישן, כן, אני אומר אדפטיישן.
אדפטיישן.
עם נקודה בסוף.
תראה, גם דייביד פינצ'ר הוא עוד במאי שאתה מסתכל על התסריטים,
דייביד פינצ'ר היה גם יכול לביים את זה בצורה טובה, ידעתי. הוא אוהב את האתגרים.
כן, אבל ספייק ג'ונס הוא במאי כל כך רגשי, כאילו אם לתאר אותו במילה אחת, ודייביד פינצ'ר מה זאת במאי סופר טכני ומוקפד, הוא כזה, הכל חייב להיות כמו שצריך. ההשוואה העיקרית שלי לגבי פינצ'ר זה ששני הסרטים שלהם הסרט הזה לא לכאורה, הם דברים שאתה אומר זה לא אמור לעבוד, כאילו
אבל זה עובד.
זה לא אמור לעבוד, אבל זה עובד, כי הוא פשוט עד כדי כך טוב.
דייביד פינצ'ר כל כך טוב, הוא במאי טכני כל כך טוב, שהוא יכול לעשות סרט רגשי בצורה טכנית. כי הוא יכול פשוט דרך טכניקה לעשות סרט רגשי יעיל.
ניתחתי את הרגש האנושי. תוסיפו עוד 20 אינגרם של נשמה, ו-14...
ככה בדיוק הוא מביים.
ו-14 מגמגרמים...
זה נשמע כמו בדיחה, אבל זה ככה.
של חיבור רגשי. הכלב הזה... שיקשקש בזנב שלו בזווית נמוכה יותר.
זה בדיוק איך שדייוויד פינצ'ר מביים.
אנחנו מתחילים לדבר על דייוויד פינצ'ר, שנראה לי אומר שאנחנו מתקרבים לסוף של הדברים שלנו על אדפטציה.
יש סיכוי.
זה פשוט, זה סרט טוב, וזה לא אמור להיות סרט טוב. זה מסוג הדברים האלה שמיישים אותי בתור מישהו שרצה פעם להיות כותב, כי אתה כזה, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אני לא יכול להיות כזה. לעזאזל, אני לא הייתי יכול לכתוב דבר כזה.
אתה לא צריך לכתוב דבר כזה, אתה צריך לכתוב דבר אחר לחלוטין.
לא, אבל
כי זהו, זה נכתב. זה קיים כבר, כל דבר שיעשו עכשיו שיזכיר את זה, יגידו, זה כמו אדפטיישן.
אני מניח שכן. היה את הסרט השני של מקדונה, שבעה פסיכופטים, שהיה מאוד מאוד דומה, שעדיין לא ראית, אני מניח.
לא.
למרות שהסרט הראשון של...
אני לא דפתי את ברוש, וזה פשוט, אני כל הזמן שוכח לראות אותו.
כאילו, כל הזמן עברו 5 שנים מאז שהסרט הוא יצא.
לא יצא לי.
מעניין,
הוא היה בקולנוע לאיזה שבועיים.
כן, אתה רואה סרטים גם מחוץ לקולנוע, לדוגמה כל פעם שאנחנו מקליטים פודקאסט כזה.
כן, אבל אז עוד לא הקלטנו פודקאסט.
אז אני אחזור בזמן, אביעד.
יופי.
מה דעתך על אדפטיישן?
כשראיתי אותו בקולנוע בפעם הראשונה, אהבתי אותו חוץ מהסיום. כי אני לא לגמרי קלטתי אז, שבעצם הסיום הזה הוא גרוע בכוונה. בצפייה חוזרת הסרט ממש היה מוצלח בעיניי. זה החלטין סרט ליותר מצפייה אחת, כי מעבר לכל הרמיזות שיש למה שהולך לקרות, ברגע שאתה מגיע כבר עם צורת חשיבה קצת אחרת, אתה רואה את זה אחרת. אם זה באמת איכשהו היה רוצה לסיים את הסרט, כי לומר, טוב, זו הדרך היחידה לסיים את העלילה הזאת, אז זה היה מטופש לחלוטין, כי זה לא נכון. לעומת זאת, מה שצ'רלי קאופמן עשה פה, הוא אומר... זה לא איך שאני רוצה שהסיפור יסתיים, אבל זה איך שסיפורים כאלה תמיד מסתיימים בקולנוע. זה כאילו, זה איך שבסופו של דבר, זה מה שבסופו של דבר קורה לסרטים. ומהבחינה הזאת אני מאוד מעריך את זה, ואני כן יותר נהנה מהיכולת שלו באמת לעשות את המעבר היחסית חלק הזה. עצם זה שהוא ממש אומר לי שהוא הולך לעשות את זה, ועדיין רק בצפייה חוזרת קלטתי את זה. זה משהו שאני אוהב סרטים שגורמים לחזור אליהם, שיש בהם את הפיתוי לראות עוד פעם כדי לראות מה פספסתי, אפרופו דייוויד פינצ'ר, אבל גם אצל ספייק ג'ון זה ככה.
אוקיי, אז אני אסיים, אני אשאל אותך שאלה אחת.
לא.
אוקיי. מה אתה מעדיף? את ספייק ג'ונס כבמאי או את קאופמן כתסריטאי? מה יגרום לך להתרגש יותר? סרט חדש נכתב על ידי צ'רלי קאופמן, או סרט חדש שמבוים על ידי ספייק ג'ונס, עכשיו שהם די נפרדו בדרכם?
ספייק ג'ונס.
ספייק ג'ונס?
מהסיבה האחת שספייק ג'ונס, אני גם, אני ראיתי סרטים שהוא עשה בלי צ'רלי קאופמן ואהבתי אותם, צ'רלי קאופמן ראיתי סרטים שהוא עשה בלי ספייק ג'ונס, ושם שיצריד בראש צלולו טוב, אבל את אנומליסה נגיד, אני מודה שלא התחברתי אליו.
אני זוכר שאהבת אותו כשדיברנו עליו, אז...
אמרתי שהוא בסדר, היו לי בעיות איתו.
אהבתי אותו בלי להיות כאילו אנשים שהתחברו אליו ממש התחברו אליו.
כן, בוא נגיד שמבחינת איך שהם בנפרד גורמים לי להרגיש, ספייק ג'ונס מעורר אצלי תגובות הרבה יותר חזקות.
אוקיי, אז זה היה אדפטיישן, והסרט הוא שאני לא זוכר אם זה יצורים לוליים או חיות ליליות או לילים ליליים.
נייט קולר, כן.
כן, נייט קולר 2 נוקטרנל קריצ'רס, The Revenge. אני את תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפעם הבאה, פגש בסרטים. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
It had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. The dice, it had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together, and how is the weather, so happy.